רבי יוסף אלבו, אחרי שבהקדמה שקראנו פעם קודמת, פתח אותה באמירה של העיסוק בעיקרים יש בו קושי, כך אומר בהקדמה, אז בפרק א' הוא מחליף את המילה קושי במילה סכנה. נכון? החקירה מן העיקרים, חקירה מסוכנת מאוד. ואחר כך הוא אומר שם אחרי כמה שורות, שגם לגבי הפרטים, החקירה מן העניינים החלקיים, כוונה לעיקרים הפרטיים שיש בכל דת, סכנה עצומה. וזה צריך להיין, למה זה כל כך מסוכן בעיניו להיין בעיקרים. בהקדמה זה לא היה הנושא של סכנה. בהקדמה הוא אמר, זה קשה, כי לא עסקו בזה לפניי, ואין בזה תורה סדורה. ויש לו מחאה על זה, מי שהגיע עד סוף פרק ג', נדמה לי זה היה סוף פרק שלישי, אז הוא, יש לו מחאה על הדבר הזה שלומדים ש"ס, הוא כותב סוף הפרק השלישי, איך יכול להיות שעסוקים חז"ל כל כך הרבה בחכמים, בנזקי אדם, ודיני ממונות שהם רק הנהגת הגוף בלבד, מה עם העיקרים שהם שורשים ויסודות לתורה האלוהית, אז זה הקושי של ההקדמה, שהוא אומר זה קשה לעסוק בה כי אין לי יסודות ברורים. אבל כאן זה לא השיח, כאן זה שיח של סכנה מהותית. פרק הראשון, אתה צודק, ולכן יש לעיין מה כל כך מסוכן בדבר הזה.
אני נגיד חז"ל
המחאה שם, אני לא יודע אם חז"ל זה בש"ס או חז"ל זה בראשונים, זה צריך עיון, אבל נגד מי שלפניו, מתוך החכמים בוודאי, לא רק נגד העם. ולכן הוא נכנס להתחיל לברר מה הנקודה הכל כך מסוכנת בעיסוק בעיקרים. ורבי יוסף אלבו הרבה פעמים שהוא עוסק בעיקרים, הוא פונה לרמב״ם, כי לכאורה מי שהשאיר לנו תורה מסודרת בסוגיית העיקרים, זה הרמב״ם. מעונם אמרנו שהיו עוד כמה, ראינו פעם קודמת, אבל הרמב״ם עשה את זה בתור תורה סדורה, ויצר לנו ממש סדר מהותי, וגם רבי יוסף אלבו, כשהוא יבנה את השיטה שלו, הוא יצמד מאוד מאוד לרמב״ם עם השינויים הנדרשים. אז לכן הוא הולך לרמב״ם ונותן דוגמה. הרמב״ם מנה בעיקר ה-12 ברשימת העיקרים שלו בהקדמה לפרק חלק, את ביאת המשיח צדקנו. אומר רבי אמנו, אומר רבי יוסף אלבו, אם המשיח זה עיקר, לא משנה אם זה עיקר כללי לכל דת אלוהית, או שזה עיקר פרטי רק לתורת משה רבנו עליו השלום, אבל אם זה עיקר, אז מה נעשה עם רבי הלל שלנו, רבי הלל האמורה, שמופיע בגמרא בפרק חלק, שלא מאמין בביאת המשיח. אז הנה אתה רואה, זה נורא נורא מסוכן. ועדיין לא מספיק מובן, מה מסוכן פה? זאת אומרת, יש פה תהייה ותמיהה על הרמב״ם. איך יכול להיות שביאת המשיח זה עיקר? הרי הנה חכם מחכמי התלמוד, שהופיע בתלמוד ונקרא רבי, ובכל זאת הוא לא חשב שזה עיקר בתורת ישראל. אז איך אתה כותב שזה עיקר? זה מאוד מובן השאלה על הרמב״ם, שבגינה רבי יוסף אלבו באמת יזיז את הנושא הזה מסוגיית העיקרים. אבל עדיין לא מספיק מוסבר מה מסוכן בזה עכשיו. למה זה סכנה? זה שהרמב״ם, נגיד שהרמב״ם טעה. והגדיר את ביאת המשיח עיקר חלקי פרטי לתורת משה, למרות שהיא לא עיקר באמת בתורת משה. אבל למה זה הפך את זה לסכנה?
איך היינו מתרצים את זה דרך אגב מצד הרמב״ם?
לא יודע, רגע, תכף זה בפרק השני כבר התחיל לתרץ, לאט לאט. תרץ עוד הרבה ברמב״ם את הדבר הזה.
מי שלא חושב שעיקר כמו שהוא עיקר, הוא עצמו כותב. סוף.
העיקרים מדברים על המתודה האלוקית, זה בעצם הדרך שהקדוש ברוך הוא בעצם מנהל את העולם. אז אם הדבר הזה חסר, אז משהו פגום בתוכנית הזאת. זאת אומרת, זה החזון, להגיע, צריך להגיד, זה ההתנהלות.
כן, אבל מי שטעה בהגדרת העיקרים, במה הוא סיכן את העולם?
סיכן זה בקשירה, בקשירה.
למה זה גורם לקשירה?
כי זה שוב, הדבר הזה הוא אחד הדברים החשובים. שוב, במתודה, זה לא משנה עכשיו, זה מתפרש החוץ. במתודה האלוקי, אתה בעצם מטיל ספק בקדוש ברוך הוא.
לא, הרמב״ם הוסיף נקודה ואמר, ביאת המשיח זה עיקר. רבי יוסף אלבו אומר לו, ברור שביאת המשיח זה אמונה מאוד מאוד חשובה באומה הישראלית, אבל זה לא עיקר. למה הטעות של הרמב״ם להגדיר זה כעיקר, לפי רבי יוסף אלבו מסוכנת? למה זה סכנה? אני מבין שמי שכופר בביאת המשיח הוא יוצר סכנות. אבל למה כשהרמב״ם מגדיר את זה בתור עיקר, הוא המסכן אותנו כרגע? זה מה שאני תוהה פה רגע בהבנת הפשט.
באחרים כאילו, פתאום אתה
מוציא
כולם. זה
בעיה,
לא?
זאת אומרת, בכלל צריך להגדיר את זה רגע, מי שטועה, אז הוא טועה לעצמו. נכון? זאת אומרת, יש עיקרים של הקדוש ברוך הוא. בא חכם גדול וטעה בהבנת העיקרים. טעה לעצמו, הוא לא שינה במהות העיקרים. העיקרים נשארו עיקרים, בין אם אתה טעית בהבנתם, ובין אם לא, אתה לא טעית בהבנתם. העיקרים זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע כעיקרים, לא מה שאנחנו קוראים כעיקרים. אלא באמת נראה בדבריו שכאשר, ולכן הוא חוזר לזה בסוף הפרק, אחרי הדוגמה ארוכה עם הלל, תכף אולי נחזור אליה, אבל החשש הגדול שיש בחקירה מן הקרים, גם בסוף הפרק הוא בפתקה האחרונה, הוא שוב מדבר על המכניס עצמו בסכנה, שמעבור לכפור בדבר שהוא עיקר מקרי התורה. מי כופר עכשיו? לא אני. מי שאני מוציא החוצה כנראה. שהרי לפי דעת מי שמנע החידוש עיקר מקרי התורה, יהיה הרמב״ם, לא יודע למה, כופר בעיקר מקרי התורה חלילה. למה הרמב״ם כופר בעיקר מקרי התורה? הרמב״ם לא מסכים שיש חידוש? או כי הרמב״ם לא מנע את החידוש בתור עיקר?
זה נשמע
כמו הצד השני, אנחנו גם המשך. מי שלא מנע ביאת המשיח עיקר, לא שלא מאמין, לא הלל עכשיו, יהיה כופר בעיקר מקרי תורת משה לפי דעת הרמב״ם שמנע עיקר. אז יש פה שני שלבים בעצם בפרק. להתחיל ככה. הוא אמר, תראה, אם הרמב״ם אומר שביאת המשיח זה עיקר, ורבי הלל לא מאמין בביאת המשיח, אז רבי הלל כופר בעיקר. לא רק רבי הלל כופר בעיקר, גם אני רבי יוסף אלמו כופר בעיקר. אני לא מגדיר את זה בתור עיקר. זאת אומרת, הוא הלך לדוגמה קיצונית, אבל אחר כך בא ואמר, זה הרבה הרבה יותר רחוק מזה. זאת אומרת, הגדרת עיקרים היא בעצם יוצרת מצב באומה הישראלית, מצד המגדירים ותלמידיהם הלומדים אחריהם, שבו הם עלולים להרחיק הרבה מאוד אנשים מדת ישראל.
למה?
למה זה נכון? זה מה שיושב פה על הפרק.
להרחיק בפעל או להגדיר אותם כרחוקים?
אני לא יודע, לא מבואר הרבה בספר בועד איפה זה הולך. קודם כל מצד ההגדרה הנפשית של האדם.
זה מסוכן כבר או שזה...
נראה לי שזה כבר מתחיל להיות סכנה, אני לא יודע איפה הוא עושה בדיוק. ועל גבי זה, יכול להיות שאת צודק, מגיע השלב השני. הוא כופר בעיקר, אני לא מתקרב אליו, כי הוא בחור מחוץ לגדר, וגם הוא יוציא את עצמו מחוץ לגדר, אני יוציא את עצמו מחוץ לגדר. האומה הישראלית תתפרק. אולי מזה חושש רבי יוסף אלמו. הגדרת העיקרים בצורה לא נכונה, תייצר פיצול מעשי באומה הישראלית.
ואולי הגדרת העיקרים בכלל היא דבר לא נכון.
כן, הוא חושב שכדאי להגדיר עיקרים, כי הוא כתב ספר העיקרים, הוא רוצה להגדיר את העיקרים. רואים ברבי יוסף אלמו שהוא בעד עיקרים, והוא אפילו קובל על חז"ל, איפה אתם? למה אתם לא איתנו מספיק בהגדרת העיקרים? הוא אגב מתעלם פה בפתיחה מאותו מדרש מפורסם, בת דוד ומידנה לכאורה מדרש העיקרים מפורסם, הוא יגיע אליו במשך הספר. אבל הוא קובל על העובדה שאין לנו עיקרים יסודיים ואנחנו צריכים לחפש לבד את העיקרים. אבל יחד עם זה הוא אומר, זה לא רק קשה עכשיו, זה מאוד 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 מסוכן. לפחות לכאורה, כי באמת תכף יבוא פרק ב' לאזן את הדבר הזה.
הוא נמצא בחבורה של מגדירי השכל ביחד עם הרמב״ם.
כן. אנחנו דיברנו פעם קודמת. הגדרת העיקרים מאוד מאוד יסודית מבחינתו, אבל לכאורה מאוד מאוד מסוכנת. כי הסכנה שבה זה הפיצול של הדבר הזה, זה ההוצאה מן האומה הישראלית של חלקים ממנה, ולכן הוא נותן דוגמה ראשונה מרבי הלל. רבי הלל חשב שאין משיח. אפשר לחיות עם זה מתברר. יש בזה כידוע הרבה, במערל בנצח ישראל עוסק בזה, רבי יותן אייבשיץ ועוד, הרבה עסקו ברבי הלל הזה. אבל רבי יוסף אלבו מציג פה הסבר מאוד מאוד פשטני, הוא מביא פה את הפשטנים, רבי משה הכהן ובן בלעם, זה שמות אגב שמי שלומד נביא, הם מוזכרים הרבה, ברדק, באבן עזרא וכו'. בכלל השיטה הזאת של להסביר שאין משיח לישראל ספציפית גם מוזכרת בפרקי הנבואה בישעיה, עוד לא, החליטו להתחיל ממלכים, אבל בישעיה הוא דל, בישעיה הוא מב, זה מוזכר בתוך הפרשנים, ההצעה הזאת. אבל הוא אומר, שיטת הלל, שהמשיח כבר היה. לא נרד עכשיו לבירורם של דברים, כי זה לא הנושא של רבי יוסף אלבו, אבל אני יכול לחיות עם זה. אני יכול לחיות עם זה. זה לא כפירה בעיקר, בנו הרמב"ם. כי הוא מאמין בכל מה שצריך להאמין בעיקרים. רגע, מה עם העיקרים אני לא יודע, עוד בפרק א'. כי אני רק מסביר עכשיו למה זה מסוכן, אני עוד לא נכנס להגדרת. ההגדרה נפגוש לראשונה פרק ד'. אבל בפרקים הראשונים של הספר הוא בא לעסוק בעצם המהות של המושג הזה עיקר. ולכן הוא ניגש לשיטת הרמב״ם ודרכה הוא נכנס לזה. בכל שלושת הפרקים הוא עסוק ברמב״ם, ביסודות שהרמב״ם קבע, בהשגות עליו ובתהיות דרכו, כדי להסביר את הבירור הזה. אז אצלנו בפרק ביחס לרמב״ם קשה לו מאוד עם ההגדרה של ביאת משיח, הראיה מרבי הלל, ו... מצד שני הוא עסוק בסוגיית חידוש העולם וקדמותו, שזה הרמב״ם צריך עיון משמע ביוסף אלבו שישאיר את זה מחוץ להגדרת העיקרים. כידוע ההגדרה העיקר הרביעי של הרמב״ם, נכון, נתמצת אותו אחרי רגע דרך יגדל אלוהים חי, קדמון לכל דבר אשר נברא, זה כתוב ברמב״ם בעיקרים. תכף נעיין בזה באריכות יותר. אבל הוא מבין שהרמב״ם משאיר את זה בחוץ, נכון? כך הוא כתב פה מפורש, שחידוש העולם היא אמונה ראויה לכל בעל דת אלוהית להאמינה, אף על פי שאינו עיקר לדת האלוהית, גם לפי דעת הרמב״ם שלא מנעו בעיקרים. בסדר? אז הוא שמח מאוד ברמב״ם בסוגיית החידוש של הקדמות, מתקשה מאוד ברמב״ם בסוגיית ביאת משיח צדקנו.
הוא בהמשך אומר שהרמב״ם הוא הביא את העיקר הרביעי ועדיין הוא
עושה. כן, זה הדיון, מה הרמב״ם מתכוון בעיקר הרביעי, נכון. תכף נאריך בזה קצת. מזה הוא בא לפרק השני, ורואים שזו שיטה בהרבה בעלי ספרים, שפרק א' ופרק ב' מנוגדים זה לזה. כדי להיות במערל זה דבר ידוע, אני חושב שגם פה זה רואים את זה ועוד, שפרק א' בא להקצין רגע לצד אחד, כדי למשוך את היריעה, לנסות להסביר לנו את גודל המורכבות, ודווקא פרק השני, כאיזון אליו יבוא לצד השני. פרק ב' פותח במילים, ראוי שנאמר בזה ללמד זכות על חכמי ישראל המדברים בזה, בזה הוא הכוונה בעיקרים, איך יכול להיות, כן?
לא, לא, הבנתי בפרק א', למה אני... גם אני נגיד לפי הרמב״ם, אז איזק אברמן מאמין במשיח, פשוט לא מנה את זה עיקר, הוא מסכים לו את הרמב״ם. למה זה מוציא? אני לא הבנתי למה זה מוציא.
אז בואו נלמד פרק ב' ואז נחזור לזה, בסדר? פרק ב' איך הוא מאזן את הדבר הזה בפרק ב', ואז הוא אומר פרק ב' את הדברים הידועים, שחייבים להאמין, דברי חז"ל, שכל התורה כולה חוץ בסוג אחד, כבר נאמר דבר השם בזה, ופה הוא מחלק חלוקה מאוד מאוד מהותית בין טעות לבין כפירה. אם איתה הוא עיון, שאחד יקרים על דעת אחרת, או איתה הוא עיון, להכחיש את העיקר הוא לגמרי, או יחשוב משהו עיקר שאינו עיקר, או יאמין לזה אמונה בצורה אחרת, כמו שיתן בהמשך דוגמה, מפתיחת פי העתון, כמבואר במפרשים, אם אדם טועה בכל אלו, לא קרה שום דבר. מותר לטעות. אלא איפה הבעיה? יגיד בהמשך מאלישע בן אבויה מאחר. הבעיה היא כשאדם כופר בכוונה. כשאדם בא להילחם בדעה. כשאדם הוא לא טועה, אלא מוחק. ואז אם זה ככה, אז זה כבר בכלל לא מסוכן להגדיר עיקרים. כי גם אם הגדרת עיקרים, והעיקרים שלך לא טובים, אבל אתה יכול להכיל את כל מי שטועה בהם, לא שכופר בהם, אז זה לא נורא. כי קשה להעלות על הדעת שמישהו אחד יגדיר עיקר, ומישהו אחר יכפור בו באופן מהותי. הוא יכול לטעות בו, אין לו גוף. אפשר לטעות, יש לו גוף. לומדים פשט, זה נראה שיש גוף, אפשר לטעות בדבר הזה. אפשר לטעות, הלל טעה בעולמו של משיח. תשובה פשוטה להלל. רבי הלל טעה, לא כפר. לא נלחם במהות הזאת אולי. אפשר לטעות.
אני לא
מבין
למה
אתה אומר,
כאילו,
לראות משהו
בזמן,
זה בין הדתות,
במובן של ה... יכולות להיווצר מהטעויות בעיקרים, שתי דתות במובן הזה, כמו אולי לדת אלוהית, באופן כללי, אפשר להכיל את זה שכולם תחת המושג דת אלוהית, אבל בשביל להיות בתוך דרכה של היהדות, מי שטועה בדברים יכול להיות כאילו ממש לבנות דת, דת אחרת.
אז רגע, בואו נמשיך בשאלה הזאת, ונדמה לי, דיברתי על זה עם דביר השבוע קצת. הספר העיקרים הרי יגדיר עיקרים בסוף. הוא יצמצם לשלושה עיקרים. מה יחשוב ספר העיקרים על מי שטועה בעיקרים שלו? לא, מי שכופר, כופר, משהו אחר. מי שטועה בעיקרים שלו? מה דינו?
טועה.
אין הבדל לך. אז עיקרים, זה לא נורא כל כך, כי הוא טועה. או שמה?
אז מאיפה העניין הזה שאין לו חלק לעולם הבא? זה רק לא כופר.
אז זה יכול להיות כופר, כן, זה אולי כופר. אבל אז זה קצת צריך עיון, כי לכאורה כופר גם בדברים הרבה יותר קטנים, זה בעיה. נכון? כך הוא אומר פה אצלנו, אפילו מי שאומר פסוק אחד בדברי תורה. נדמה לי שרבי יוסף אלבו, אנחנו נראה את זה בהמשך, שהוא יגדיר את ההגדרות שלו, הוא כן חושב שמי שטועה בהם, הוא מחוץ לתורה.
זה כל העניין בסוף
העיקרי. יפה. וכל מה שהוא אומר כאן, כמו שהוא פתח את הפרק, זה ללמד זכות.
ולפי הרמב״ם זה לא יהיה ככה?
רגע, תכף נחזור לרמב״ם בעזרת פרק שאתה צודק, אבל לכן בסוף יש לו מלחמה עם הרמב״ם. כי מבחינתו, כשהוא יגדיר עיקרים, כולנו מכירים את העיקרים של רבי יוסף אלבו, זה לא סוד, אלא שהוא רק בפרק רביעי אמר אותם, אבל רבי יוסף אלבו כבר בהקדמה רמז אותם וכולי, הוא אומר שלושה עיקרים. מציאות השם זה עיקר א', תורה מן השמיים זה עיקר ב', השגחה שכר ועון זה עיקר ג'. אין דבר כזה לטעות בעיקרים האלה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שמישהו יטעה בעיקרים האלה.
יש לנו הרבה מפרשים על התורה. דבר כזה צריך להגיע בנבואה.
כי בעצם אנחנו בני אדם, וכנראה שלא הגיעו
על העיקרים אתה מדבר. רגע, אז אנחנו, אתה סודק לגמרי.
אז בשביל מה בוא נגדיר את זה בכלל? אתה בעצם אומר שיכולים להיות הרבה ורסיות לזה.
לא, רבי יוסף אלבו סובר שלא יכול להיות ורסיות לדבר הזה, בדיוק על זה גישתו, על זה הוא כועס. על מה הוא מוחה בעצם. ובאמת שהוא יבוא לבסס את העיקרים שלו, פרק רביעי וצפונה, הכל הוא מוסס על חז"ל ועל פסוקים. בשביל זה הוא לא יבוא ויגיד יש שלושה עיקרים, הוא יתחיל להביא להם ראיות. מחז"ל, מהפסוקים, בטח. אבל אני חושב שכשרבי יוסף אלבו יבוא לבסס את העיקרים שלו, ואולי כבר עכשיו נגיד רגע שיטת רבי יוסף אלבו, יש שלושה עיקרי על. לעיקרים הללו יש עיקרים חלקיים, נכון? הוא אמר כל הזמן, ברור שיש עיקרים חלקיים, למשל. היה לו מאוד מסתדר כבר בתחילת פרק א', שנבואת משה רבנו עליו השלום היא עיקר. היא לא עיקר לדת אלוהית, היא עיקר לדת משה רבנו. נכון? נבואת משה רבנו עליו השלום, אין נבואת משה רבנו עליו השלום. מבחינת רבי יוסף אלבו, כל העיקרים המסתעפים החלקיים, הם יזכו לענות לקריטריון הזה, רק אם הם מחזיקים על גבם את העיקר היסודי. בסדר? זאת אומרת, אם אני יכול להעמיד את העיקר היסודי, בלי העיקר החלקי, אז הוא לא עיקר חלקי. בוא נמחיש את זה רגע דרך דוגמה. כבר כאן בפרק ב' הוא מזכיר את דברי הרייבד מול הרמב״ם בסוגיית הגוף. יש מציאות השם בעולם. אומר הרמב״ם, ולגמרי צודק הרמב״ם שאין לו גוף, זה פשוט. גם רייבד יודע שאין לו גוף, וגם רבי יוסף אלבו יודע שאין לו גוף. לא פשוט. האם אדם בעולם יכול להאמין במציאות השם ולחשוב שיש לו גוף? יכול. והוא עדיין מאמין במציאות השם. אז זה לא יהיה עיקר. לא רק שזה לא יהיה עיקר העיקרים, זה גם לא יהיה עיקר משני. כי לא על זה זה נשען.
מה, זה בין עיקר רגיל לעיקר משני? נטו לא
מזה חרב? זה סעיף שמשתעף מהיסוד.
שניהם גילים אני כופר בו, אני בעצם כופר גם בראשון.
בדיוק. זאת אומרת, יש את המרכז ויש את מה שמחזיק אותו.
זה גם שכופר מהעיקר המסתעף, הוא גם בעצם כופר.
פשוט, ולכן אני אומר, בחזרה למה שאנחנו מדברים פה בתחילת פרק ב', גם רבי יוסף אלבו יגיד בסוף, אני חושב, נגיע לזה בהמשך מפורש, אבל ששלושת העיקרים שלו, וכל העיקרים המשניים שמבחינתו אי אפשר להוציא אותם כי כל החומה תיפול, למשל, תורה מן השמיים זה עיקר לרבי יוסף אלבו. לא יכול להיות דעת אלוהית, תורה מן השמיים, מה לעשות? איך אני יודע מה לעשות? איפה זה קשור אליי? ובדעת משה רבנו, כמובן דובר על נבואת משה רבנו. אז שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, או שלא יקום נביא בישראל כמשה עוד, נביא ומביט את אמונתו, זה נכון גם לרבי יוסף אלבו. כי אם זה נכון, נפל הכל. כי אם בא מישהו והחליף את משה, נפלה נבואת משה, נפלה התורה, אז ממש התורה הנוכחית לא תיפול, אז זה עיקר משני שמחזיק את העיקר היסודי. יש שלושה עיקרים עם סעיפים המסתעפים מהם. זאת אומרת, העובדה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, זה רק בגלל שיש עיקר שנקרא תורה מן השמיים. כן, רק על ההגדרות היסודיות שלנו. ולכן אני אומר, ואז יוצא, שכל מי שטועה במה שרבי יוסף אלבו יגדיר, והוא יגדיר לא כמות רחוקה מהכמות של הרמב״ם בסוף, כשנמנה אותם בסוף לא נגיע רחוק במספר, רק נגיע לא כמו הרמב״ם 13 שווים, אלא שלושה אם מתחתם, נגיע למספר לא. מי שכופר בהם, ונדמה לי גם מי שטועה בהם, הוא מחוץ לעיקר.
מה בא הפרק הזה?
הפרק הזה בא, כמו שנפתח בתחילתו, ללמד זכות על חכמי ישראל.
זה לא נכון, אז מה עשו?
לא, זה נכון מאוד. אם מישהו טועה בעיקרים מסוימים, חשבו חכמי ישראל, ותכף הוא יגיד למושג עיקר, אם זה לא עיקר כזה שהכל נופל ממנו, זה לא נורא. ולכן הוא תמה מאוד על הרמב״ם, איך כל השלושה עומדים לך באותה שורה? אם מישהו יכפור במציאות השם, זה נורא והיום, זה לא נכון מה שאני אומר. אבל אם מישהו יכפור, במשיח, יהיה רבי הלל. לא נורא.
ומה זה מוסיף על
מה
שהוא אמר? זה לא
עיקר. מה?
ומה זה מוסיף על זה שהוא בשתמר? זה לא עיקר.
לא, כי הוא אומר, כי לפי זה אני מבין איך הם חקרו ולא ראו בזה סכנה. כי כשהם מגדירים עיקר, הם כנראה לא מגדירים כמוני עיקר. זה ודאי פשיטה לו שיש שם טעויות.
גם
הגדרת עיקר. זה פרק ג', הרי מה עוסק פרק ג', בהגדרת המושג עיקר. ואז הוא בא ואומר, ואני לא מבין מה הרמב"ם מתכוון שהוא עיקר. כי אם הוא מתכוון עיקר כמוני, אז לא יודע איך הוא יגיע לכל זה. אלא מה, יש לו כנראה הגדרה אחרת, הוא מסייקה, הוא הוציא שם ראשיתה שלישית באיזשהו שלב, וגם אז הוא לא יורד עד דקותו של הרמב״ם, אבל הוא יכול להבין את הרמב״ם, ואז מבחינתו בעצם, מי שהיה לפניו, לא עסק בהגדרת המושג עיקר, כמו שאני רוצה להגדיר עיקר. זאת אומרת, ספר העיקרים, הוא הספר הראשון אי פעם, ועל זה הוא קשה לו נורא עם זה הדבר הזה, שמגדיר את העיקרים, כמו שצריך להגדיר את העיקרים.
מה זכות? הוא לא
מסכים
לזכות
הזאת. מה?
אם הוא לא מסכים לזכות הזאת, אז
לא. הוא אומר שהקרסקס למשל, בקרסקס זה נורא בולט שנבוא לפרק. הקרסקס, רבי חיסדא הקרסקס, רבו, שהוא נבוא לפרק השלישי, כשהוא מונה את העיקרים, הוא אומר, ברור שהקרסקס לא התכוון למה שאני מתכוון. ברור. ואותו אחד, לא יודע מי זה אגב, שמנה 26 עיקרים, שהוא נדבר עליו הרבה, הרבה יותר זלזול, ברור שלא התכוון למה שאני מתכוון. בוא נתקדם אז לפי הסדר.
קרסקס אתה קורא
לו? אני קורא לו קרסקס, אבל...
אבל זה מצוי כבר. הרעיון מצוי כבר.
גם על זה אפשר לדון.
הרעיון מצוי כבר באור השם.
בטח, זה הקרסקס, כן, כן.
והוא רבו...
הוא מביא אותו.
הרי הם בחבורה אחת עם הרעיון.
כן, הוא מביא אותו פרק ג'. אז לכן פרק ב'. פרק ב' בא ללמד זכות ולהגיד דבר כזה. תראה, אז הם טעו. טעו בהרבה דברים, טעו בקדמות העולם.
אם בסעיף, בעיקר מסתעף, זה טעות מוחלטת.
מוחלט.
אבל אין אפשר ללמד זכות.
עיקר מסתעף שהעיקר הראשי עומד עליו ויפול בגללו. אין לי מה.
לא טועים בלשלול.
מי שטועה בגוף. מי שטועה בגוף.
לא נורא. לא נורא. לא נורא. מציאות השם היא גוף. לא נורא. לא נפלה מציאות השם.
זה לא מסתעף.
זה לא מסתעף. בוא נקרא את זה, אומר את הדברים מפורש.
עוד הערה אחת. שהוא אומר פה, מדברים, לדעתי זה הרבה יותר עמוק. זה רק חכמי ישראל שעוסקו בתורת המדברים. הקלם. רק זה. זה באופן ברור. למה? כי ניתן לראות לפרק אחד. שהוא מדבר על כלל האומות, חקירה מסוכנת, שהדתות, ברגע שהוא התחיל לדתות, הוא מחלק ואומר, החלוקה הזו זה רק בכלם. לכן, הנדברים האלה זה לא חכמי ישראל הכלליים, אלא רק עוסקים בדברים, וזה כמובן, זה כמובן התחיל איזה סעדיה גאון וכו', כל המדברים כולל פה חובת הלובות, שעוסקים בכלם, והאיכות של השכל, והוא מדבר עליהם, חייב להיות.
אוקיי. בסדר.
עושים פה לסוף.
כן, לא יודע.
לא מדברים
כללי.
זה
טעות. טוב. לא, נראה לי שפה אנחנו סומכים על האחרונים שהסבירו שזה מי שמדבר בעיקרים, אבל בסדר. אז הוא אומר, הוא מביא רעיון מקרים של טעויות, נגיד רבי אלעזר הגדול, יכול להיות שהוא טעה בעולם הקדמות, לא נורא, זה לא עיקר. ואחר כך הוא עובר בהמשך לרייבד, ולפי האתון, נכון פי האתון שעד רואות באבן עזרא, שמביא את השיטות הללו שם בחומש במדבר, הוא אומר, זה טעויות באמונה. ולפי זה, בעמוד למד ג' הוא מדבר על הרייבד, גם הרייבד שחולק על הרמב״ם, זה בעצם סוגיה של אמונה. כי הגוף או לא גוף, זה סוגיה אמונית. וכך הוא יורד גם למטה בתחתית עמוד למד ג', סוגיה תחיית המתים. ימות המשיח ותחיית המתים, מחלוקות רמב״ם רמב״ן, אולי הוא צריך לפתוח את המחלוקות האלה יום אחד, אבל זה הכל סוגיות מבחינתו באמונה ולא בעיקרים.
מי שכופר בהם, לא טועה בהם, אז הוא גם...
רגע, כופר אפילו בכל פסוק ב... כופר זה יכול להיות בכל פסוק.
כי זה אחד העיקרים.
אבל השאלה אם הוא טועה או כופר עכשיו.
כופר.
לא, לא. כופר בפסוק, הוא אומר, הפסוק הזה לא נכתב דמשה רבנו, זה פשיטה שהוא כופר בתורה.
למה?
כי זה לא טוב, כופר בתורה מן השמיים.
עיקר תורה מן השמיים?
כן.
עיקר תורה מן השמיים, לא יודע.
זה תורה מן השמיים.
לדעת משה...
התורת משה רבנו, תורה הזאת לא תהיה מוקלפת, כן, זה תורה מן השמיים. רק אני לא בטוח שימות המשיח, בדיוק, בדיוק. אבל ימות המשיח, אני לא יודע איפה זה כתוב. אז מי שכופר בימות המשיח, כי הוא טועה, כן, מה זה כופר? כי הוא, אז יכול להיות שזה על גדר הטעות.
אני לא יכול להגיד ש...
אם זה כתוב בתורה, אז כופר.
בדיוק, אבל זה לא יודע איך כתוב בתורה.
מה זה?
אבל זה לא כתוב בתורה לכאורה.
זה המחלוקת.
אולי רמוד.
אני לא יכול להגיד שאפשר למצוא מה תורה מן השמיים ומה לא, ואז לפי זה הוא, כל עוד אנחנו טועים בזה, זה בסדר? ואז אני אגיד, אני לא בטוח שהפסוק הזה הוא חלק מתורה מן השמיים.
אני חושב שלא. יש ערך גם לקבלה. פרק, בוא נשאיר את זה להמשך, כי יש מאמר שלם שעסוק בתורה מן השמיים, שם הוא ינסה להגדיר איך אני מחליט מה תורה מן השמיים ומה לא. אני חושב שזה לא, אני חושב שיש תורה מן השמיים, אבל לא זאת. יכול להיות, אז זה לא בתורת משה. אתה בתורה אחרת. בפרק ג', לא יודעת אם נחזור לסוף פרק ב', אבל בפרק ג' הוא מונה את עיקרי הרמב״ם, ודרכם בוא נתחיל להבין את השיטה בעצם. הוא מונה ברמב״ם, בעמוד למדי אצלנו, 13 עיקרי הרמב״ם. ותשימו לב, הוא יגיד במפורש בהמשך, שהעיקרים של הרמב״ם מסודרים גם איך שרבי יוסף אלבו היה רוצה. לפי 5, 4 ו-4. כי היסוד הראשון זה מציאות השם, ארבעת הבאים אחריו, אחדותו, הרחקת הגשמותו, שהוא קדמון, שראוי לעובדו ולזולתו, זה הכל קשור למציאות השם. אחר כך שנעבור לחלק השני, הנבואה, בסדר? עצם העובדה שיש נבואה או תורה, זה נבואת משה רבנו, תורה מן השמיים, שלא תשתנה התורה. ואחר כך הוא בא להגדרת ידיעת השם, זה שהשם יודע, משגיח, ומזה שכר ועונש, משיח ותחיית המתים. ולכן קודם כל רבי יוסף אלבו, הוא מסתדר עם ספירת הרמב״ם באופן עקרוני בחלוקה היסודית. רק שנרד רגע לחלוקה, נשים אליו על מה הוא מאיר ועל מה לא. את מציאות השם הוא ודאי מקבל. את האחדות הוא מקשה עליה. סוגיית האחדות בעמוד הבא, בעמוד למדבב, הוא מקשה על הדבר הזה. נכון? אתם רואים בשורה השנייה בעמוד למדבב, יקשה למה ימנה האחדות, וביחד לזה הרחקת הגשמות בעיקרים, שאף אם הם אמונות אמיתיות, ראו שיאמינם כל בעל תורה משה, אבל כבר אפשר לומר שאין רבים את המקרים, כי לא תיפול התורה אלוהית בכללה, אם יאמן חילופה. זאת אומרת, למרות שיש מציאות השם, אבל סוגיית האחדות האלוהית, וסוגיית הרחקת הגשמות, וגם סוגיית שהוא קדמון, זה הוא כבר דיבר קודם, שהוא לא מבין חידוש וקדמות מה עיקרים, וראוי לעובדו ולא לזולתו, גם כן בעמוד למדווה בהמשך, הוא מאיר בדבר הזה, בתחתית העמוד, אינו עיקר שתתעלה בו התורה, כי הם מאמין שהשם אמת ודורו אמת, אלא שהוא מכניס אמצעי בינו ובין השם, עובר הלא יהיה לך. אבל אינו עיקר שפועל תורה בכלל. יש אדם עובד לשמש ומאמין שיש אלוהים, הוא עובר על מצווה, עובר על איסור, אבל הוא לא מפיל את התורה. זאת אומרת, יוצא בעצם שבחמשת הראשונים חולק על הרמב״ם מכל וכל. הוא מקבל רק את מציאות השם, ולא מסכים להגדיר בתור עיקר את ארבעת האחרים, מכיוון שזה לא נופל בגלל זה. בסדר? עד כאן חלק ראשון. בחלק השני הוא מזדהה עם הרמב״ם לחלוטין, אני חושב. בסדר? סוגיית הנבואה ונבואת משה רבנו ותורה מן השמיים שלושת שני התורה, אני חושב שהוא מסכים עם כולם. מורים בהמשך, למדי בהמשך, בפסקה הבאה בשורה השלישית, הוא אומר, מה טוב ומה נעים שהונחו העיקרים, נבואה, תורה מן השמיים, ואחר כך הוא אומר, בתור תורה פרטית, נבואת משה, מצפיות התורה, נדמה לי שדווקא בחלק השני, הסכמתו עם הרמב״ם מוחלטת על כל הארבע. ובחלק השלישי הוא חצי חצי. בידיעת השם ושכר ועונש הוא מסכים, במשיח ותחיית המתים הוא לא מסכים. משיח הוא כבר הזכיר, תחיית המתים הוא הזכיר את המחלוקת, והוא חוזר את זה שוב, אם אתם רואים בעמוד למדזיין, הוא אומר, מי שאומר שאין תחייה לגופות אחר המוות, למה תיפול התורה בכללה? זאת אומרת, בבירור בינו לבין הרמב״ם, הוא לא מצליח להבין איך הרמב״ם יגדיר את המושג עיקר. כי הוא אמר בתחילת הפרק, מה זה עיקר? דבר שעמידת דבר אחר וקיומו תלוי בו ואינו קיום זולתו. הוא אומר, מיני ווי, אני לומד את העיקרים של הרמב״ם, מאוד מאוד יפים, זה לא עונה להגדרה שלי. זה לא עונה להגדרה יסודית.
בעצם לא עומד. מה שאני מבין, לדעתי, מזמן איזה חקירה אקדמית שאומר, שעל מה הרמב״ם מתבסס, זה מה הוא. על מה הוא מתבסס בתורה, ב-13 העיקרים שלו, כי אני בתורה לא רואה את זה, הוא בוודאי מסכים לרמב״ם, שהעיקרים הם מאוד מאוד חשובים, אבל אין ביסוס עליהם בתורה.
כן, אני לא בטוח שהוא מחפש
לך. זה מאוד לדעתי.
כן, לא בטוח שהוא בא מהכתוב, אם כי הוא בא, אני חושב, גם הרבה מן הסברה.
לא, אבל... זה לא קראים באמת, אבל אין ביסוס כן. בתורת ישראל, בוא נקרא את זה בתורת ישראל, כן. כולל בעל פה,
ואולי...
על אותם עיקרים, ולכן פה, אז באמת הוא מסכים הרמב״ם, אבל לבוא להפוך את זה כעיקר מן העיקרים של התורה, בימלה הוא יצא ממנה, אז אין את זה... אין הסמכה
בכתוב. ואז אולי נגדיר לעצמנו בעצם שהספר העיקרים לא עוסק ברמב״ם. זה לא הנושא. הוא עוסק ברמב״ם כדי להראות על דרך השלילה מה לא נכון בגישה אל העיקרים. כי בעצם הספר מצד החיוב שבו יתחיל פרק ד'. כי פרק ד' יתחיל בהגדרה מאוד מאוד פשוטה. הוא יגיד בתחילת הפרק הרביעי, הדרך הנכון שיראה לי בספירת העיקרים. את שלושת הפרקים הראשונים הוא מייעד לעשרת סיגים וטעויות. והוא משתמש ברמב״ם, לא רק ברמב״ם, כי פה בהמשך הפרק שהוא ימנה עוד את שתי השיטות של ה-26 ו-6, כדי להראות שיכול להיות שאנשים יגדירו עיקרים, אבל מכיוון שהגדרת העיקרים שלהם זה לא הגדרת העיקר שלי, אז אני מזיז אותם הצידה. לכן הוא תמה מאוד פרק שלישי, מה גרם לרמב״ם להגדיר את הדברים האלה בתור עיקרים? זה לא דברים שזה מיוסד עליהם. אז איך הוא הגיע למספר הזה? אז הוא מעלה השערות, אולי הוא בחר 13, כי 13 זה מספר יסודי ביהדות, מה לא יכול להיות? ככה מגדירים עיקרים, זה לא עובד ככה הדבר הזה. אלא מה, הוא מציע בעמוד למדחת, הוא מציע איזו הגדרה אמצעית. הוא אומר, כנראה מנע עיקרים ולא אמונות, ומסבירים פה הפרשים, מכיוון שהוא כבר הגדיר שזה לא העיקר שלו, אלא הוא מגדיר אחרת את המושג עיקר, משתמש פה בהגדרת השורשים, דברים גדולים, בעוד כף, דברים גדולים שרוב גופי התורה תלויים בהם. יש אמונות, יש עיקרים ויש מושג אמצעי. דברים גדולים ויסודיים בתורת ישראל שרוב גופי תורה תלויים בהם. משפט מאוד עדין, והוא גם לא מתאים, גם הוא עצמו לא מצליח להבין, אומר, נגיד שזה מה שהרמב״ם אמר, אני עדיין לא מבין איפה הבחירה החופשית, נגיד. שהיא לא עיקר בעיקר האמונה, אבל היא ממש, ממש דבר יסודי שהרמב״ם עצמו כתב עליו, שזה דבר מורא גדול וחשוב. יכול להיות שזה מתחבא איפשהו. כן, אבל הנה, אז אולי זאת התשובה. ופה הוא עוזב את הרמב״ם. בסדר? ואז הוא אומר, עובר לשיטה אחרת, 26. טוב, 26, באמת, זה מרבה אבל, זה לא יכול להיות, גן עדן, גיהנום. זה בכלל לא שייך להגדרה שלי כעיקר. אז הוא הולך לקרסקס. אבל גם הקרסקס הוא אומר, ברור שהוא השאיר דברים מאוד 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 יסודיים בחוץ. הקרסקס דיבר מאוד על הקדוש ברוך הוא, ידיעתו, השגחתו, יכולתו, מצד אחד, ומצד שני, הבחירה והנבואה. אבל הוא אומר, איפה כל השאר? איפה כל היסודות? ברור שגם הקרסקס שרצה ללמד אותנו משהו, לא חיפש את מה שאני חיפשתי. אז בעצם הוא הביא שתיים או שלוש שיטות, שהוא רוצה להגדיר שהם בעצם לא ספר עיקרי. זה גם לא היה נושא שלהם אגב. זאת אומרת, הקרסקס זה בכלל מופיע בו בתוך דבריו ככה, כמעט אגב אורחה. וברמב״ם, הרמב״ם עשה הקדמה על פרק חלק, ובתוך כדי הקדמה, אחרי שהסביר לנו המון המון מושגים, אז הוא אמר, הוא רוצה גם להגדיר לך את העיקרים. אמר לנו בעצם, אולי הכי קרוב שיצליח להגיע ברמב״ם, זה שיגדיר דברים מאוד מאוד חשובים. אז עכשיו, אם זה ההבנה שלו, אז בואו נחזור רגע לסוגיית פרק א' ופרק ב'. בפרק א' הוא אמר, זה ממש ממש מסוכן. נראה לי שהוא לא חוזר בו ממש ממש מסוכן הזה. ולכן הוא יעשה שני דברים. א', הוא ילך צעד אחרי צעד, כי זה מסוכן. וב', הוא יתעלה כל הזמן בראיות ויכולות לדבריו, מהפסוקים, מבריאת העולם, מתפילות, מחז"ל, מפסוקים מהנביא, כל הזמן להראות את ה... זה הדבר ראשון שהוא יעשה כשהוא יעשה דבריו. בניגוד לרמב״ם שלא ישיר לנו מקורות, או הקרסקה שמנה לנו פתאום רשימה. הרב יוסף אלבור מקדיש לזה ספר שלם עם הרבה מאוד ראיות. הרי הספר מחולק לארבעה מאמרים, אמרנו, המאמר הראשון הוא לבסס שאלה אכן שלושת היסודות. לדבר עליהם ולהבין את כל היוצא מהם, זה יהיה שלושת המאמרים, אחר כך כל עיקר יקבל מאמר. אבל הוא עסוק במאמר שלם ולהסביר איך ברור שאלה שלושת היסודות. כי זה מסוכה נורא. אבל הדבר שני שהוא עשה בגלל זה מסוכה נורא, שהוא צמצם אותם. הוא אמר, צמצם אותם. והשאיר אותם רק שלושה. וכל מה שמשתעף זה בגלל שפשוט זה לא יכול לעמוד בלי ההסתעפות מבחינתו. אבל לא יכול להיות, וזהו שונה לגמרי מהרמב"ם מבחינתו, לא יכול להיות שיהיה עיקר שהוא עומד בפני עצמו, שלא משוייך כאבן יסוד לשלושת העיקרים. לכן גם כשהוא יעשה לנו את הסידור שלו בהמשך הפרקים, אז הוא יגיד, זה שלושה, ולכן זה קריטי לו להגיד שזה שלושה עם המסתעפים מהם. כי זה שבסוף יש הרבה, ונגיד שאפילו יהיו הרבה מאוד מסתעפים מהם, אבל זה רק בגלל שזה שייך לשלושה האלה, כאילו, יש רק מציאות השם, השגחה ותורה מן השמיים. אז נדמה לי, אני חושב, שלושת הפרקים הללו, זה רק יסודות של הרבי יוסף אלבור, להבין לקראת מה אנחנו הולכים, ויוצא שהוא לא חזר בו לגמרי בפרק א'. הוא אמר, זה אכן סכנה. וזה אכן בעיה. כן? אבל מה שיש לי ללמד זכות על חמי ישראל שעסקו בזה, זה מקבל שהם כנראה לא עסקו בעיקרים שאני עסקתי בהם. ולכן מבחינתם, גם אם מישהו טעה בדבר, זה לא נורא. ואמר הרמב״ם, תדע לך, האמת היא שאין לו גוף. ומה, מי שחושב שיש לו גוף ומחוץ לכלל ישראל? לא, לא אמרתי דבר כזה. אלא האמת היא, זה דבר נורא נורא גדול, זה דבר נורא יסודי שאין לו גוף, מה? אני מתכוון, אני חושב לומר ברמב״ם. כן? אין לו גוף, זה מאוד מאוד, זה עיקר דבר מאוד גדול בישראל, וזה מאוד מאוד חשוב. וזה מאוד אמיתי, ושיש משיח, זה מאוד מאוד חשוב. שיש חיית אמיתי, זה מאוד מאוד חשוב. ככה יוצא. ולכן אני חושב שזה יישאר איתנו להמשך, אבל רק לגבי שלושת העיקרים שרבי יוסף אלבור. כי אם מי שחושב שאין מציאות השם ולא מתחילה דעת אלוהית בכלל.
לא, שיהיה, זה לא עיקר.
כי זה גם לא יכול להיות, אני חושב, אבל זה נגיד בהמשך. לא יכול להיות שזה לא עיקר. כי עיקר זה משהו שהכל תלוי בו. יש מי שחושב שמציאות השם וזה לא חלק מהדעת האלוהית, זה לא יכול להיות. לא מתחיל הדבר הזה. הוא לא טועה, זה לא יכול להיות, נגיע לזה, למה זה לא יכול, כאילו, זה לא עומד בכלל על הרגליים. אז הוא כופר אותך, הוא בחוץ. נכון לי שזה יהיה הסכמות.
מה העניין שלה בחוץ?
הפיצול המעשי בסוף.
מה זה?
הפיצול המעשי שיהיה בתוך המעשרת. המעשרת בשלב הזה מפוצלת, מפוזרת ברחבי העולם. היכול של כל קהילה להגדיר את הקהילה השנייה בחוץ, מסוכן מאוד בחירתו.
לא, למה
בכלל להגדיר
מישהו בחוץ?
כי מבחינתו,
הוא טועה,
נגיד,
לא חושב
למצוא את השם דיקה, לא רוצה. לא, אסור להתקרב אליו, כי זה יפיל את הכל, זה יפיל גם אותנו. אם נחיה עם האנשים האלה ונגיד, אנחנו כמוהם, יש טעויות.
כאילו כדי שאנחנו לא נתאר בטעויות
האלה? בוודאי, כן. בוא, הערה מכיוון אחר לגמרי, פעם אמר לי מישהו, שהבת שלו חזרה הביתה ושאלה אותו, אבא תגיד, אנחנו מאלה ששומרים נגיעה או מאלה שלא שומרים נגיעה?
איך, מה?
הבת שלו שאלה אותו, האם אנחנו מאלה ששומרים נגיעה או שלא שומרים נגיעה? כלומר, פה הבנתי שהצלנו כבר. כי יש שני אפשרויות. אתה מאלה או מאלה? אתה מאלה שאוכלים קטניות בפסח או מאלה שלא אוכלים קטניות בפסח? יש כאלה, יש כאלה. זה כבר הצלנו. אז נחיה כולם ביחד. יש כאלה שחושבים שמציאו את השם דבר עיקרי. יש כאלה שחושבים שזה לא כזה עיקרי מציאו את השם. ויש כאלה שלא חושבים שאין מציאו את השם בכלל כמטרים. לא יכול להיות. מה שנגדיר כעיקרים מחייב את כולנו כעיקרים, אין התורה נופלת. באותו רגע שאתה מזיז את המילות עיקר, התורה נופלת. הכל נופל. הדת האלוהית נופלת מן השמיים. ולכן... לא, חס וחלילה, למה חזר? בסדר, הם לא עסקו בזה, אבל לא שלא ידעו את זה. הזמן קצר מההלכה מובן. אני חשבתי שקצת נעסוק בסוגיית החידוש והקדמות. שלחתי את זה גם כמה מקורות. הרבי יוסף פלברד ידבר על זה בהמשך. אנחנו נראה אותו בפרק י"ב כמדומני, או י"ג, הוא מעריך בזה הרבה. אבל חשבתי קצת להכיר את המושג הזה של חידוש וקדמות, כי הוא מדבר עליו כאילו אנחנו כבר יודעים מה עסוקים, ואנחנו לא יודעים על מה מדובר. אז יש פה כמה דפים מקורות, אפשר קצת אולי נספיק ככה לחטוף כמה דברים. למי שעוד לא זכה לפגוש את כל הספרים הראשונים, בכבוד. קודם כל בואו רגע נסתכל באמת מה אמר הרמב״ם על סוגיית החידוש והקדמות. הופיע כאן למעלה בתחילת הדף ההקדמה לפרק חלק, זה ההקדמה המפורסמת של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, היסוד הרביעי זה הקדמות, והוא שזה האחד המתואר הוא הקדמון בהחלט, כל נמצא זולתו הוא בלתי קדמון ביחס אליו. הראיות לזה בספרים הרבה, זה היסוד הרביעי. טוב, עכשיו ודה, אתם רואים שזה בכתב יד אחר. למה כתבתי זה בכתב יד אחר? כי הרב שילת יש לו הרבה ראיות שהרמב״ם כתב את זה באחרית ימיו את התוספת. זאת אומרת, ההקדמה לפרק חלק, כמו כל הקדמה לפרוש המשנה, הוא כתב בצעירותו, כן, את המשפט הזה. הוא כתב בשלב יותר קצר של מקודם של חייו. אחר כך הוא התיישב לעסוק במורה הנבוכים. ולפי טענת הרב שילת, יש לו ראיות מכתבי יד לדבר הזה, שהמשפט הזה שמופיע פה, שמופיע אצלנו היום בספרים, בסדר, הוא תוספת מאוחרת יותר, הוא מתארך את זה 20 שנה אחר כך. כי תראו, במשפט הזה כתוב, ודע כי היסוד הגדול של רות משה רבנו הוא היות העולם מחודש. אז הנה, הרמב״ם כן כתב שחידוש זה עיקר. ואילו רבי יוסף אלבו, בכמה וכמה מקומות, כפי שקראנו ועוד נקרא, כותב במפורש ברמב״ם, שהרמב״ם לא כתב את זה. נכון? אף על פי שאינו כופר בעיקר, מי שחושב שהעולם לא מחודש, לפי דעת הרמב״ם שלא מנו בעיקרים. הנה, הרמב״ם כן מנו בעיקרים.
כתוב קצת לפני.
שאלה מה כתוב לפני כן, בדיוק. מצוין, זה ודאי כתוב. תראו איך בגדל אלוהים חי, אתם יודעים שלא יודעו מי כתב את גדל אלוהים חי בדיוק. יש כאלה שאפילו חושבים שזה הרמב״ם עצמו כתב, לא יודע אם זה מוסס. אבל בגדל אלוהים חי כתוב ככה. קדמון לכל דבר אשר נברא. כל מה שברא הוא קדמון, אבל אולי יש דברים שגם קדמונים שהוא לא ברא. אני חושב שדביר צודק שבהקדמה לפרק הזה זה מתואר יותר מדויק קצת. כל נמצא הוא בלתי קדמון, לא כתוב כל נברא. מה?
קדמון בהחלט.
כן, אבל יכול להיות שיש כמה קדמונים בהחלט.
מה זה בהחלט? מה זה בהחלט?
בסדר, קדמון בהחלט, כמובן שהוא לא קדמון קצת, הוא קדמון מוחלט. אבל לא יודע אם הוא היחיד.
מה הופך אותו לבהחלט?
בהחלט, הכוונה שאין לזה סוף לקדמות הזאת. קדמון מוחלט ולא זמני.
באותו שנייה פתאום היה גם כאילו החומר היולי, נכון? וגם הרבה.
רגע, בספר אני אומר שאין ספק מה הוא כתב.
כן, לא, אני
אמרתי בשביל
לוקח. לוקח את
המדע,
את המדע. אני חושב...
חבל
שהוא לא קדמון יחסית.
מה זה קדמון יחסית?
קדמון יחסית זה יחסית אליי הוא קדמון.
לא,
הוא לא קדום מאז ומעולם, אבל הוא קדום. הוא קדום. יש מושג כזה בתנ"ך.
איך יכול להיות הראשון
שברא את עצמו? לא יודע, הוא לא נכנס לדקויות האלה, אבל יש מושג כזה שקרא בני קדם. הם קדמונים. הוא קדמון. מה המושג קדמון? לא. אבל לא יודע מפה. הרי היה שהרמב״ם באמת רצה להוסיף את הביטוי הזה אחר כך. להיות עולם מחודש. אז אולי רגע כדי לעשות לעצמנו סדר בדבר הזה, טוב, יש פה הרבה, אבל... אז בוא נקרא ברמב״ם עצמו. אז מכירים את הרמב״ם במורה נבוכים חלק ב' בתחתית העמוד. אפשר להתחיל פרק י' ג' במהירות וגם אחר כך פרק קפה אם נסיג. בפרק י' ג' הרמב״ם מחלק את המחשבה בעולם לשלוש דעות דעת הרמב״ם, דעת אפלטון, דעת אריסטו. אפלטון כידוע קדם לאריסטו, בסדר? אבל אריסטו יותר התקבל. אז הרמב״ם כותב ככה בתחתית העמוד, פרק י"ג, במורה נבוכים. הדעה הראשונה, דעת כל מי שיאמין תורת משה רבנו עליו שלום, שהעולם בכללו, כל נמצא, מלבד הבורא התברך, השם ימציאו אחר הדר הגמור. זה מאוד מאוד מקביל למה שהוא הוסיף. השם נמצא ולא דבר בלעדיו, לא מלאך, לא גלגל. אחר כך ימציא כל הנמצאות כשם ברצונו וחפצו, והוא יסד משה תורת רבנו וכו'. וזה דעת הרמב״ם. אבל יש במורה נבוכים, מורה רוצה לבנות את הוכחות התורה גם לדעת המאמינים באריסטו. אז הוא מביא דעה שנית. דעה שנייה זה דעת אפלטון. דעת כל מי ששמענו עניינו וראינו דבריו מן הפילוסופים, שהם אומרים כי מן השקר שימציא השם דבר מלא דבר. לא יכול להיות יש מעין. אין דבר כזה יש מעין. זה לא עובד בפילוסופיה. אז מה היה? מצד שני, אי אפשר גם כן אסלם שיפסה דבר אלא דבר. אין גם יש לעין, אין עין מיש. ולזה ימין נמדל בשורה השלישית, שיש חומר אחד נמצא קדמון כקדמות האלוה. לא ימצא הוא זולת החומר, ולא החומר זולתו. לא יאמינו שהחומר כמעלתו התעלה במציאות, אבל הוא סיבת מציאותו. והוא לא על דרך משל כחומר ליוצל, הוא הברזל לנפח. והוא אשר יברא בו מה שירצה. הקדוש ברוך הוא קדמון. אפילו קדמון בהחלט אולי. ויש עוד משהו קדמון, זה החומר היולי. זה מה שנקרא בפילוסופיה החומר היולי. החומר הזך הקדמון. קודש הבריחו הוא קדמון א', והחומר הוא קדמון ב'. וקודש הבריחו הוא כל יכול. והוא לקח את החומר, זה מה שהוא אומר בהמשך, השמיים והארץ הם נפסדים, אפשר להוות אותם ולשנות אותם, ויצר שינויים, וזה מה שנקרא בריאה. קרי שיטת אפלטון, על קצה המזלג ממש, בסדר, לא מורה נבוכים עכשיו, אבל שיטת אפלטון, שיש בריאה של יש מי יש, אבל יש בריאה. בראשית ברא אלוהים. את השמיים ואת הארץ.
רוח אלוקים, הולכת
את פני המים, המים. המים, או התוהו ובוהו, אני לא יודע. אבל יש בריאה, יש מי יש. בסדר? זאת אומרת, שיטת הרמב"ם, הדעה הראשונה שהוא מביא, זה הקדוש ברוך הוא ברא הכל יש מאין. שיטת אפלטון, זה שהקדוש ברוך הוא ברא יש מי יש. והשיטה השלישית, הוא דעת אריסטו, שלא ימצא בעל חומר מלא חומר כלל, וגם השמיים אינם נופלים תחת הוויה והפסד, לא יכול להיות שהוא יצר שם שינוי. וביאור דעתו שזה נמצא כולו על משהו עליו לא שר, לא יסור, היותו כן, הדבר קיים לו ייפול תחת ההוויה והפסד, או השמיים לא שר יותם כן. בקצרה בעברית שלנו, שיטת אפלטון זה שהכל, הכל, הכל קדום. שיטת אריסטו, שהכל, הכל, הכל קדום. ואין שום שינוי מרגע הבריאה ועד אחריתה. אין ראשית ואין אחרית ואין שינוי, והכל חוק אחד גדול. רק כדי לעזור לנו, זה הפילוסוף של הכוזרי. בסדר? כי הפילוסוף של הכוזרי, בפסקה הראשונה של ספר הכוזרי, הוא אריסטוטל, הוא לא פלטוניסט. בסדר? כל אחד שיחזור לכוזרי אחר כך, יזכר בזה, הוא אריסטוטל. זה שיטת הפילוסופיה
אריסטוטל. כל הפילוסופים מבינים. כי כל הפילוסופים מבינים להם, נמשוך להסתובב.
כן, הרבה יותר חזק. זה הפילוסוף שיתומת על הכוזרי. האלוהים הוא בעצם כוח על חוק החוקים, קדמון, יסודי שהוא מהווה את הכל בחוקה, וכמו שחוק המשיכה הוא כוח אדיר, אין לו בו רצון, אין לו יכולת לשנות, אין בו ניסים ונפלאות, הוא כוח קדמון אדיר, כך החוק ההוא הקרוי אלוה בפי כל, הוא חוק קדמון יוצר שחקק את הכל בתוך התגלגלות מחייבת ולא מבחירתו. ולכן אין לו כוונה ואין לו רצון ואין בו שינוי, וזה האלוהים, הלא אלוהים של אריסטו. כל הראשונים.
זה מחייב?
מה?
זה מחייב להגיד שאין לו רצון אם אני אומר משהו קדמון? כאילו...
כן.
והעולם קדמון גם?
כן. הכל קדמון. הכל קדמון והכל מתגלגל ומתהווה בשיטת ההתפתחות. פי החוקי.
בשיטת כולם, אחרי שאין לו רצון. ברגע שאתה רוצה משהו, אתה חסר. ברגע שהבנת את העיקרון הבסיס הזה,
זה מגיע מתוך
מכל דבר, מה שתרצה, ברגע שאתה רוצה וחסר, אתה לא אלוקה. אין 90% אלוקה.
עכשיו תראו, יש חילוק בראשונים מאוד גס, מאוד מאוד חותך, בין היחס לאריסטו ליחס לאפלטון. בסדר? כי התפיסה של אריסטו מחריבה מבחינתה מתורת משה. ותפיסת אפלטון לא מחריבה. ולכן גם פה במאמר הראשון שלנו בעמוד כפתת, אז הוא כותב ככה, עמוד כפתט, קצת אחרי אמצע העמוד, ליד עוד פי שם, הוא אומר ככה. אמונה ראויה לכל בעל דעת יהודית להאמינה, כמו שחידוש העולם יש מאין, אמונה ראויה לכל בעל דעת יהודית להאמינה. אף על פי שלא עיקר, כי מי שיאמין שיש חומר ראשון קדום, זה אפלטון. ממנו ניתבו כל הנמצאים ברצון הבורא, אף על פי שלא כופר בעיקר לפי הרמב"ם, הוא חוטא, כי הוא טועה. אבל זה לא כופר בעיקר. מי שחושב שאפלטון צודק, בסדר, לא נורא. קח שיטת הרמב"ם. עכשיו שאתה רבי ספל בו, תסתכלו עוד פעם, תדלגו שנייה רגע לפרק י"ב.
זה אמירה גדולה, כי זה הנצרות.
מה, שיש חומר קדמון?
הנצרות אימצה את הנאופלטון.
כן, נכון, תכף נראה באמת את ה... נכון.
רגע, בגלל זה אין לו בעיה שיש כמה דתות אלוקיות?
אני לא יודע אם אין לו בעיה, הוא בא לחקור בנושא. ודאי, כל הספר הזה נכתב בגלל ויכוחים הנוצרים. תראו, בוא נרוץ רגע על פרק י"ב. אמונת החידוש יש מאין, אף אם היא אמונה. צריך לכל בעל דעת אלוהית להאמינה. בסדר? שיש חידוש. כמו שחויב המאמין בתורת משה להאמין, שסרת את פיה, ותבלה את כוח וכו'. אבל איננה עיקר מעיקרי התורה האלוהית, שלא יצויה מציאות תורה. ולא התחילה התורה פרשת בראשית להורות על חידוש יש מאין, ולסומו עיקר התורה, כמו שחשבו הרבה מלחמים. זה לא נכון. שאף אם המאמין בקדמות, על הדרך שיאמינו אריסטו, אז מה יקרה? לא יתואר השם שיש לו יכולת להאריך כנף זבוב ולא לברוא נמלה, נכון? כי הוא לא יכול לעשות שום דבר. הקדוש ברוך הוא לפי אריסטו. אז וזה נורא והיום, להאמין באריסטו.
אין לו צורך
בזה. אני חושב אפילו אין לו יכולת, אבל בשורה השלישית, בסוף עמוד פבית, כי האיש שלא ימצא, אלא ימצא קודם לו אישים, בלתי בעלי תכלית אפשר שימצא לעולם, וכו' וכו' וכו'. מכל מקום, אני בפגים על שורה שנייה, מי שיאמין שיש חומר ראשון קדום, ממנו נברא ונתחדש העולם בעת שרצה השם, וכמו שרצה, לא יכחיש את הדעת, ניסי התורה ומופתיה. ושוב, תראו בתחתית העמוד. לזה, מי שיאמין בקדמון, זה הדרך שיאמין הוא אריסטו, כופר בתורה וכל ניסיה. בסדר? אבל מי שמאמין, לא נמשיך לקרוא עכשיו, בתפיסה הפלטוניסטית, הוא לא כופר בתורה. זה לא עיקר. אפשר להיות הפלטוניסט. מי כתב את זה יותר פורש ולפניו? הכוזרי. קירים את הכוזרי, זה מובא פה. תראו, הכוזרי פה בעמוד הראשון, בסוף סמך זין. ממש, זו השורה האחרונה פה שמיעה בשם הכוזרי. אם היה מצטרך בעל תורה, בדרך כלל עושים לב למשפט הזה, כי אנחנו לומדים, כידוע, בכוזרי את הצד הנשמתי, העמוק, המהלכי, אבל תראו את המשפט הזה, מאוד חריף. אם היה מצטרך בעל תורה להאמין ולהודות ביולי קדמון, מה זה יולי קדמון? זה הפלטוניסט. לא היה בזה פגם באמונתו.
למה? כי רשום, בארץ הייתה,
תורו
בואו, הייתה ארץ. והארץ הייתה, היא לא, היא הייתה קיימת.
עכשיו אתה אומר שהתורה מכריחה את אפלטון, זה אני לא יודע. לא יודע את זה אחד לשמה. כן, בדיוק. נכון, אומר הרמב״ם, בטח, אומר הרמב״ם, מה שאני מאמין, אין לנו זמן עכשיו לקרוא את הכל, תראו את זה אחר כמה שרוצה, מה שאומר הרמב״ם, אני מאמין בחידוש, לא בגלל שזה בפשטי הפסוקים, כי יש פשטי הפסוקים, אני יכול לקרוא גם אחרת. ברור שזה גם פשטי הפסוקים. אבל אפשר לקרוא פשטי הפסוקים אחרת. לכן רמב״ם וכוזרי ורבי יוסף אלבו, וזה מובן בהרבה ראשונים ברמב"ן, היה בכלל היחס. מה?
אמבה במקומות לא קודם ככה.
למה? רגע, בקדמון.
מה זה?
שהוא קדמון. זה השאלה, כאילו, למה התכוון הרמב"ם? אני מסכים קצת. נכון, לכן אומר, בכוזרי זה מאוד מפורש, ברב ספל בו זה מאוד מפורש. בסדר, רק הערה, איך להתייחס לאריסטו, זה יש בזה גישות. כי הרמב״ם הוא, כידוע, כל ספר מוסס על אריסטו. להוכיח שגם לפי האריסטוטל, שאז תפס את כל העולם, כל העולם עם אריסטו, עדיין יש תורה מן השמיים. אבל, יש פרשים אחרים שהתייחסו לאריסטו בצורה אחרת לגמרי. א' ברמב״ן, רק הרמב״ן פה, אתם לא יכולים להסתכל, הרמב״ן בדרשת תורת השם תמימה, אז הוא כותב, זה מודגש פה בבולד, באמצע העמוד השני. אכזריות לראש הפילוסופי ממך שמו. בסדר? זה קיצוני להחלט, וגם המהר"ל בהקדמה לגבורת השם סרב להזכיר את שמו. בסדר? בהקדמה השנייה לגבורת השם, שם המהר"ל עושה בכל הסוגיות הללו, של הקדמה מאוד חשובה, גם מי שרוצה ללמוד אותה, בחירה חופשית, וחידוש וקדמות, והמון המון סוגיות מאוד 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 תהיות באמונת ישראל, אני מובד בהקדמה השנייה לגבורת השם, שם המהר"ל לא מזכיר את שמו. מוכן להזכיר את שמו. בסדר? והרמב״ם כידוע, וגם הרבי ספל בו, קוראים לו בשמו, והכל בסדר. אז זה בכלל גישה, אבל אריסטו נורא והיום. כי זה מחריב את תורת משה. אפלטון?
איך הרמב״ם מסביר שזה לא מחריב את תורת משה?
מי?
הרמב״ם.
הרמב״ם,
את אריסטו. לא, הוא לא חושב ככה. לא חושב ככה. הוא מראה איך ההוכחות של אריסטו בכלל לא מוכחות. זה הוא עסוק.
אפשר להסתדר עם התורה גם עם אריסטו?
לא חושב. אפלטון, כן. אני רק רוצה לסיים בדקות שנשארו לנו, כל זה עד הרב קוק. הרב קוק הפך את התרפיה. ואני חושב שלמה שהזכרת, זה אולי אחד הדברים שגרמו לרב קוק, וזה כי הרב קוק נלחם במינות. תראו את שתי הפסקאות האחרונות פה בעמוד. זה סתם, זה דברים שכדאי לקרוא, לא חייבים עכשיו, זה כדאי שנגיע לפרק ב' ושוב יחזור לחידוש הקדמות כמובן, אבל אתם רואים בקובץ א'. הקדמות במובנה האריסטוטלי, בתור חיוב של מושכל ממשכיל, אינה קוצצת כל כך את ענפי המוסר כמו קדמות החומר הקדום. בלא שום התחלה רוחנית חיובית, שלדעה זו, של אפלטון, יוכל להיות ניצחון לעזרה מוכרח מצד תנאי החומר. קובץ א', תף מבב, שורה שנייה. מה שאין כן לדעת הקדמות המחייבת, זה אריסטו. סוף כל סוף, הטוב יחייב טוב. והכוזרי, שאמר שאין פגם באמונת חומר קדום, ראוי לומר שהוא דווקא אם הוא ברעיון של התחייבות על דרך הילה ועלול, מהסיבה הראשונה, שאז אינם מארס את תחתת המוסר. פה זה לא פשט הכוזרי בשום צורה שהיא. כי ברור שכאילו פשט הכוזרי שהוא התייחס לחומר הקדום. ושוב כאמור גם בריאל בו וכו', זה נראה שהם הבינו הפוך לגמרי. אבל הרב מדבר פה על צד המוסרי של הדבר הזה יותר. ופחות אולי על צד השכל ההוכחתי. כי בעצם אני חושב מה שהרב עסק בו זה ההתמודדות עם מה שיצרה אמינות. אמינות יצרה תופעה בלתי נתפסת, שבו בעצם אשר לאלוהים לאלוהים, ואשר לקיסר לקיסר. מה לעשות? אנחנו, יש לנו שני חלקים כאלה. נכון, אחר כך בספרות זה נהיה דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, מתכירים. כאילו, מה לעשות? זה, אני לא אחראי עליו, והוא לא אחראי עליי. מה אפשר לעשות? העולם הוא מראש חצוי, חידש לנו אפלטון. הקדוש ברוך הוא הטוב, אבל יש גם חומר היולי קדמון, אולי הוא הרע. והוא גם, אני הרי עשוי, ממה אני עשוי, ממה כל הבריאה עשויה, כל ברור ממה הוא עשוי, שני הדברים ביחד. איך
כדי שהוא יכול לעשות, יכול לעשות בו
כרצונו. כן, אבל אולי הוא לא מצליח לשנות את המהות היסודית שלו, אופי האמינות. הוא מצליח לשנות לו את הצורתיות שלו, אבל החומר נשאר אותו חומר, כי החומר בסוף, המהות שלו לא זזה. זה אותו חומר היו לי קדמון. ואז בעצם נוצר אבסורד מוסרי נורא. בעצם, מי אני שאני אכפה על השאיפות הטבעיות שלי, היצריות שלי, האמיתיות שבי, את הרצון האלוהי. זה ממש כפייה נורא.
כפירה בבחירה בישראל תלויה בזה, כי
מצוין.
החיים יכלו לנצח את הקדוש ברוך.
מצוין, מצוין. זה לכן למינות התפססה עוד הדבר הזה. הכל משתנה, הכל משתנה עכשיו. בעצם הייתם ואתם לא, הוא לא שולט פה לבד. הפלא הוא שהרב גם מצליח למצוא את הצד החיובי באריסטו. זאת אומרת, אם רק הרב היה מסתער על הכוזרי, והיו החולק על הכוזרי וכו', אז כמו שהוא עושה, אתם רואים, בקובץ הבא, לא נספיק לקרוא את כולו, אבל תראו, כי יש שם משפט אחד באמצע מודגש, אחרי איזה 7-8 שורות, בזה הפרט נתעלתה בינתו הכרה של המורה, המורה לבוכים, על שירתו היוקדה של הכוזרי, שהראשון הכיר ברחוקה של החומריות הקודמה בכל גווניה. הכוזרי לא. בסדר? הוא חוזר בסוף עוד פעם. חשב הכוזרי לדבר בלתי פוגם באמונה מחשבה של חומר קדום. אני לא יודע, הרב סותר את עצמו בין הקבצים, כן? כי בקובץ השני הוא הבין את הכוזרי כמו שהם הפשט של הכוזרי. הרב אומר, וזה לא טוב בכוזרי. שחתך את זה. ואני יכול להבין את ההבנה של הכוזרי, שהכוזרי בשירתו האלוהית והעליונה, אז הוא לא התרגש מן הדבר הזה, ואין המחשבה השכלית הזאת, כי הוא לא עסוק במחשבות, אלא יותר בשירה נשמתית עמוקה ופנימית. אצלנו הרב כאילו רוצה לטרף את הכוזרי. זאת אומרת, הכוזרי התכוון אולי לאריסטו. ואז באריסטו אפשר למצוא איזה צד חיובי, שבסוף לפי אריסטו, גם אם הוא טועה לחלוטין בכל הבנת המושג אלוהים, הוא מודה שזה הכל מעט אלוהים, שבסוף הטוב יוליד טוב. אז הוא לא באמת באריסטו, בסדר, רק בתפיסה אריסטוטלית, כאילו אומר
שבכל פשוט הרב
פשוט שהרב לא בא לחלוק על כל הראשונים ולהגיד כל הראשונים לא הבינו את אריסטו, כאילו לא הבין יותר את אריסטו מאשר הרמב"ם ורבי סלו במובן הזה, אלא רק אומר בסוף ביחס לאפלטון, דע לך יש באפלטון משהו נורא. בראשונים לא התמקדו בזה, הם לא עסקים במוסר, הם עסקים באמונה. בראשונים, כפי שרואים בכוזרי ובספל וברמב"ם כנראה גם, שאפלטון מתקבל על הדעת, הוא טעות. הוא לא מפיל את היסודות. הוא לא פוגע במציאות השם, בתורה מן השמיים. אבל ברגע שאתה הולך עם אריסטו, נפל התורה מן השמיים, נפל השגחה ושכר ועונש, אז הכל נפל. לכן אריסטו לא מתחיל. אז לכן אני אומר כל זה הקדמה, כדי להבין, כי הרבי יוסף אלבו הרבה פעמים יושב על מושגים שאנחנו לא אכלנו אותם, והוא כבר יושב עליהם כי הוא מתחיל כאן את פרק א'. בסדר, אם יש קדמות, זה לא נורא, אז חידוש זה לא חייב להיות אחד מקראי תורת משה, אז רק כדי להציץ קצת מה זה חידוש וקדמות. חשבתי שנספיק לקרוא יותר פה ביחד, אבל לא הספקנו כל כך, אז המעיין.
שאמרת, אל תחשוב שרצון, לא להאמין ברצון, זה לא להאמין באלוקות. כי השריעה, כל המהות שלהם, כל האסלאם, הם אומרים לך שאין רצון, זה הכל קבוע מראש, וזהו. נקודה סוף. אבל הם כביכול מאמינים באל אחד, והם מבססים על זה את האמונה שלהם. זה מהות האמונה שלהם, של האסלאם. זאת אומרת, ולא בעלו של אסלאם מוסלמי, אלא במהות הם מאמינים שאין רצון, ועדיין מאמינים. זה לא פוסל אותו.
Okay. טוב, אני לא יודע לדון עכשיו באסלאם, זה באמת עוד דיון. אבל יוצא לנו בהלכה למעשה מבחינתנו, שרבי יוסף אלבו, הוא מתחיל לברר איתנו את יסודות התורה. והוא מגדיר מאוד 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 בעדינות, מה מפיל את הכל ומה לא מפיל את הכל. על זה השגתו הגדולה על הרמב״ם. על זה חלק מהדברים הוא מסכים עם הרמב״ם, אפילו מסביר לנו, והנה למדנו לנו ברמב״ם, איפה סוגיית החידוש והקדמות בעיקרים? אולי הרמב״ם כן אמר אותה, וגם הוא לא אמר אותה בעיקר הרביעי, אז אולי זה לא כל כך נורא מבחינת רבי יוסף אלבו, זה מאוד מובן למה הוא לא אמר אותה אם הוא לא אמר אותה, ואם הוא כן אמר אותה, אז רבי יוסף אלבו יצטרך לתרץ כמו שתרץ דברים אחרים, שהרמב״ם אמר דברים חשובים ולא עיקרי אמונת ישראל. ומזה אנחנו ניגשים בעצם עכשיו ליחידה הבאה. מפרק ד' רבי יוסף אלבו מתחיל לבנות את שיטתו. כדי לבנות את שיטתו הוא ילך צעד אחרי צעד, כי הוא עדיין לא הסביר לנו בכלל מה זה דת. הוא אמר בהקדמה למאמר, דת טבעית, דת נימוסית, דת אלוהית, עד לאט לאט, מה מייחד דת טבעית, מה מייחד דת נימוסית, מה מייחד דת אלוהית, מדברים על כל דת אלוהית, אחר כך נצטרך להגיע לפרטי העיקרים של נבואת משה רבנו, של תורת משה רבנו הפרטית. אז נתחיל ללמוד מפרק ד' השבוע, בסדר?